אנחנו בשיעור של שביעי של פרשת וזאת הברכה, שיעור האחרון של חמישה חומשי תורה. השיעור שבדרך כלל לומדים אותו בשמחת תורה. פרק ל"ד. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני יריחו. ויראו אדוני את כל הארץ, את הגלעד עד דן. אומר רש"י, מערבות מואב אל הר נבו. אומר רש"י, זה שמשה עלה מערבות מואב אל הר נבו, זה ברור, אנחנו יודעים שהוא היה בערבות מואב. לכאורה היה צריך להיות כתוב היה על משה אל הר נבו, שמה צריך בכלל להדגיש את המקום מאיפה הוא עלה. אומר רש"י, הרמז בדבר, כמה מעלות היו ופסען משה בפסיעה אחת. העלייה להר, למרות שהיה הרבה מעלות, הוא עלה במעלה אחת. כך היה באופן גשמי, אבל ודאי שיש בזה גם רמז מבחינה רוחנית. נסביר על זה המהר"ל מפראג, הוא אומר שמרומז שמשה רבינו ביום הזה הגיע למעלות אלוקיות כאלה גבוהות, והעלייה לא הייתה מדורגת כמו שאדם בדרך כלל שעולה מדרגה לדרגה, אז הוא לאט לאט מתעלה. אלא משה רבינו, כמה מעלות היה, ופסען משה בפסיעה אחת. אחר כך כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הארץ. מה זה את כל הארץ? אומר רש"י, הראו את כל ארץ ישראל בשלוותה, והמציקין העתידין להיות מציקין לה. הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הארץ, הוא לא הראה לו רק באופן פיזי את השטחים המסוימים שנמצאים ברדיוס כזה שאפשר לראות עם העיניים, אלא הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הארץ, הראה לו את כל העתיד של ארץ ישראל, הראה לו איך עם ישראל נמצא בארץ ואיך הם נמצאים בשלווה בארץ, ואיך יש גם תקופות הפוכות שיש כאלה מציקים שעתידים לבוא להציק. את כל זה משה רבינו ראה, גם את הצד הנעים והטוב וגם את הצד ההפוך. למרות שכתוב בביטוי הזה ויראו השם את כל הארץ, ורש"י מפרט לנו שאת כל הארץ פירושו הכל, כולל כל הדברים, גם החיוביים וגם ההפוכים, בכל זאת יש לנו פה בפסוק הזה וגם בשתי הפסוקים הבאים שתורה מפרטת לנו מקומות מסוימים. אז לכאורה, אם הוא הראה לו את כל הארץ, אז זה כולל הכל. למה צריך עכשיו לפרט את הגלעד, הדן, את נפתלי וכו', את כל מה שנראה בשני הפסוקים הבאים? לכן למד רש"י שהפירוט שהתורה מפרטת לנו את הדברים בהמשך הפסוקים, זה לא בא לפרט סתם ככה מקומות מסוימים שהוא גם אותם ראה, כי במילה את כל הארץ כבר כלול בעצם הכל, אלא כאן מרומזים מאורעות מסוימים שהקדוש ברוך הוא הראה לו, שמודגשים באותם מקומות שהתורה מזכירה. עברה שמפרט עד דן. מה הדגש פה עד דן? עברה שהראו בני דן עובדים עבודה זרה, שנאמר ויקימו להם בני דן את הפסל. זה הפסוק שנאמר בספר שופטים. אז מצד אחד הוא הראה לו משבט דן משהו שלילי, אבל הוא הראה לו גם דבר חיובי, כי הרי אמרנו קודם שהוא הראה לו גם בשלוותה וגם תהפוך. אז אצל דן הוא הראה לו גם דבר שלילי שהיה אצל דן. מצד שני אומר רש"י, והראה הוא שמשון שעתיד לצאת ממנו למושיע, ששמשון הרי בא משבט דן והוא היה מושיע את ישראל, אז הוא הראה לו את עד דן, הראה לו אצל דן שתי מצבים שהיה אצל דן. פסוק ב' ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון. אומר רש"י, ואת כל נפתלי, גם פה אצל נפתלי הראו ארצו בשלוותה וחורבנה, והראו דבורה וברק מקדש נפתלי נלחמים עם סיסרא וחילותיו. אז זה משה רבינו ראה את הצד החזק שקשור לנפתלי. ואת ארץ אפרים ומנשה, גם פה אומר רש"י, הראו ארצם בשלוותה ובחורבנה. אבל מה מיוחד של אפרים ומנשה? כי הרי את העניין הזה של שלוותה וחורבנה ראינו את כל ארץ ישראל. רש"י מפרט, וראו יהושע נלחם עם מלכי כנען שבא מאפרים, אז יהושע הוא משבט אפרים, וגדעון שבא ממנשה נלחם עם מדיין ועמלק. אז זה שתי הדגשים בפסוק, אפרים ומנשה.
איפה נחתלי?
ואת כל ארץ יהודה אומר רש"י בשלוותה ובחורבנה, ומה איזה מאורע מיוחד מוזכר אצל יהודה, וראו מלכות בית דוד וניצחונם. הוא ראה לו את הניצחונות של מלכות בית דוד עד המלך האחרון מבית דוד, עד משיח בן דוד, עד הים האחרון. מביא רק רש"י כאן שני פירושים. פירוש הפשוט, שמה הכוונה ים האחרון? ארץ המערב בשלוותה ובחורבנה. הים הולך על הצד המערבי, והוא הראה לו את הצד המערבי, את ארץ המערב, גם פה בשלוותה ובחורבנה. דבר אחר, פירוש נוסף, אומר רש"י, אל תקרא הים האחרון אלא היום האחרון. הוא הראה לו עד היום האחרון. מה זה הכוונה היום האחרון? הראו הקדוש ברוך הוא כל המאורעות שעתידין להרע לישראל עד שיחיו המתים. הראה לו עד יום האחרון כל מה שעתיד להיות עם עם ישראל עד סוף כל הדורות, משה רבינו ראה באותו יום. ואת הנגב ואת הכיכר בקעת יריחו עיר התמרים עד צוהר. אומר רש"י, ואת הנגב, גם פה מביא רש"י שני פירושים. פירוש הפשוט, זה ארץ הדרום, נגבה, נגב זה דרום. דבר אחר, פירוש נוסף, מה זה הנגב? זה מרמז מערת המכפלה, שנאמר, כתוב אצל המרגלים, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. אז במילה נגב מרומז מערת המכפלה שהראה לו הקדוש ברוך הוא. ואת הכיכר הראו שלמה יוצק כלי בית המקדש, ראה את בית המקדש הראשון ששלמה המלך בנה. איפה זה מרומז במילה כיכר, העניין של בניין בית המקדש, שנאמר, מביא רש"י מספר מלכים את הפסוק, בכיכר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה. אז זה מרמז על בניין בית המקדש. פסוק ד', ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה, הריתיך בעיניך ושמה לא תעבור. אומר רש"י, לאמור לזרעך אתננה הריתיך. קודם כל קשה פה לרש"י, מה הפירוש של המילה לאמור? בדרך כלל לאמור פירושו להגיד למישהו. מה שייך פה לאמור בפסוק הזה? אומר לו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב. מה זה לאמור? אומר רש"י, כדי הריתיך. למה הראיתי לך את זה? כדי שתלך ותאמר לאברהם, ליצחק וליעקב. אברהם, יצחק ויעקב כבר הסתלקו, אבל שילך עכשיו משה ויגיד לאברהם, ליצחק ויעקב, שבועה שנשבע לכם הקדוש ברוך הוא קיימה, שמשה רבינו יבשר לאבות שהנה הוא רואה, הוא ראה כבר את כל הארץ בשלוותה, והוא רואה כבר את הכניסה לארץ. עכשיו נשאלת השאלה, בשביל מה צריך להודיע? הרי הנפטרים, במיוחד אברהם, יצחק ויעקב, יודעים כל מה שקורה, אז מה צריך שמשה יספר להם דבר שהם בלאו הכי יודעים? אז ההסבר הוא שיש, כשאדם יודע דבר מסוים, בכל אופן בא מישהו לבשר לו איזו בשורה טובה, למרות שאתה יודע, אתה מחזיק טובה למי שבישר לך את הבשורה הטובה, אתה שומר לו איזו זכות. אז ברגע שמשה רבינו ילך לאברהם, יצחק ויעקב ולבשר להם, אפילו שהם יודעים, אז הם יחזיקו לו טובה על הבשורה הזו, אז בעצם זה טובה למשה בזה שהוא יספר להם. וזהו לאמור, זה הכוונה שכתוב כאן לאמור, לכך הרתיך לך. סיבה למה אני מראה לך, לאמור כדי שתלך לומר להם. אבל גזירה היא מלפניי ששמה לא תעבור. שאילולי כך, אם לא הייתה הגזירה שמשה לא יעבור, הייתי מקיימך עד שתראה אותם נטועים וקבועים בה ותלך ותגיד להם. אם הייתי רוצה רק בשביל לבשר להם, אז הייתי מחכה שתראה אותם בפועל נטועים וקבועים בה, ואז היית הולך להגיד לאבות, למה אני רק מראה לך את זה, ואתה תלך להראות להם להגיד להם שרק ראית, ובכדי שאתה נמצא במצב של גזירה ששם לא תעבור. אז אוקיי, וימות שם משה עבד אדוני בארץ מואב על פי אדוני. ורש"י, וימות שם משה, שואל רש"י שאלה, אפשר משה מת? הוא כתיב וימות שם משה? שאלת השאלה, מי כתב בספר התורה את הפסוק הזה? אם הפסוק הזה מתאר לנו מאורע של עבר, כי הרי מסופר, וימות שם, זאת אומרת מספרים לנו מאורע שהיה, אבל זה כתוב בספר התורה. אז מי כתב את המילים האלה בספר התורה? עונה רש"י, אלא עד כאן כתב משה, עד פסוק ה' מתחילת התורה כתב משה רבינו, מכאן ואילך מפסוק ה' והלאה כתב יהושע, יהושע בן נון כתב את הפסוקים האחרונים של התורה. ככה זה דעה אחת. דעה שנייה, רבי מאיר אומר, אפשר ספר התורה חסר כלום? האם יכול להיות שספר התורה יהיה חסר בו משהו שלא כתב אותו משה רבינו? והוא אומר, כתוב במפורש, קראנו את זה לפני זה בפרשת וילך, מה כתוב שם? שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לקוח את ספר התורה הזה, תיקח את ספר התורה הזה, פירושו שקוראים, אם קוראים לזה ספר תורה, אנחנו יודעים היום שכשאומרים ספר תורה, זה דבר שלם, חסר עוד אחת בספר תורה, ואפילו מהפסוקים האחרונים זה לא ספר תורה. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לקוח את ספר התורה הזה, אז ברור לנו שהספר תורה הוא מושלם. אז אם הוא מושלם, אז משה רבינו כתב הכל. אלא איך זה מסתדר, מסביר רבי מאיר, מצטט רש"י דברי רבי מאיר, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. מה הכוונה משה כותב בדמע? אז יש כאן כמה וכמה פירושים למה הכוונה בדברי רש"י. אחד המפורשים אומר, זה המזרחי אומר, שמשה רבינו טבל את הקולמוס שלו בדמעות שלו, וכתב את זה לא בדיו אלא בדמע. אבל מפרשים אחרים שואלים עליו, שהרי על פי הלכה ספר תורה חייב להיות כתוב בדיו, ואם הוא יהיה כתוב לו בדיו הוא לא יהיה קשה, אז חייב להיות שהוא כתב את זה בדיו. אז מה הכוונה בדמע פה? כי פשוטו, כתוב הוא אומר לו, והוא כותב בדמעות את העניין הזה. ויש בספר אחד כתוב בשם הבעל שם, טוב פירוש מעניין, שבלשון הגמרא דמע זה לא רק דמעות, אלא בלשון הכוונה, בלשון הגמרא דמע זה פירושו מעובב. יש בדיני תרומה מושג דימוע, דמוע, עניין של ערבוב, זה נקרא דמע. אז יש בספר אחד כתוב בשם הבעל שם טוב, שמשה רבינו, כשהוא כתב את כל התורה, אז הוא כתב את הפסוקים בצורה ברורה, שכל מילה היא נפרדת בפני עצמה. כשהגיע לפסוקים האחרונים, הוא כתב את זה כאילו בדמע, בערבוב. כל האותיות היו כתובים, אבל הם כתובים היו בצורה שלא יכלת לקרוא את זה נאמרו לו לכתוב את האותיות, כל האותיות נכתבו, אבל בלי זה. משה רבינו, אחרי שהוא כתב את זה בדמע, אז לאחר מכן, אחרי שמשה רבינו הסתלק, אז כל האותיות התמזגו בצורה מסודרת. על פי השם, אומר רש"י, מה הכוונה? בנשיקה. מיטת נשיקה, שלמדנו על זה כבר קודם, שמשה רבינו ביקש הרי שאצלו זה יהיה כמו אצל אהרון הכהן, וקראנו כבר פרשה קודמת, איך שמתואר שם, איך שהייתה הסתלקותו של אהרון, משה חשק באותו הסתלקות, זה מרומז במילים על פי השם, למה? כי נשיקה זה כשאדם מנשק את אוהבו, זה באופן של פיו, פה אל פה, אז זה מרומז במילים על פי השם. פסוק ו', ויקבור אותו בגיא בארץ מואב, מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. ורש"י, ויגבור אותו, מה פירוש ויגבור אותו? זה נאמר בלשון נסתר על מישהו אחר, מישהו אחר עשה את זה. על מי זה נאמר? אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא בכבודו, זאת אומרת על די נס נקבר משה רבינו, כמו שרבינו בחיי אומר, שנפתחה לו הארץ בדרך נס, הוא נכנס ונסגר אחריו בדרך נס הזה. רבי ישמעאל אומר, לא, ויגבור אותו לא הולך על הקדוש ברוך הוא, אלא זה הולך על משה רבינו בעצמו. רבי ישמעאל אומר, הוא קבר את עצמו, ויקבור אותו, זה אומר שהוא עשה את זה על עצמו. וזה הוא אחד משלושה עתים שהיה רבי ישמעאל דורש כן. יש שלוש מקומות בתורה שכתוב עת, ורבי ישמעאל אומר שזה לא מישהו אחר, אלא זה הולך הוא על עצמו. כך יוצא בו, מביא רק שני הדוגמאות הנוספים. כתוב ביום מלות ימי נזרו יביא אותו, שם כתוב על נזיר שמתי שמתמלים ימי הנזירות הוא צריך לבוא לבית המקדש ולהביא את הקורבן. מי זה יביא אותו? יש לו איזה משרת שמביא אותו? אלא מה זה יביא אותו? הוא מביא את עצמו. למרות שהוא מביא את עצמו כתוב יביא אותו, אז לפעמים האדם על עצמו כתוב התורה יביא אותו, על דרך זה גם פה ויגבור אותו זה הוא על עצמו. הדוגמה הבאה זה שכתוב בספר ויקרא, יוצא בו, והסיעו אותם אבון אשמה וכי אחרים מסיעים אותם, אלא הם עשיים את עצמם, ורואים דוגמה נוספת, שכשכתוב אותם, בעצם זה הם על עצמם. מול בית פאור, אומר רשי, כאן לפני, נקרא, לפני שנקרא את רשי, נקדים מה בעצם קשה פה לרשי, ורשי בדרך כלל לא אומר את השאלה, הוא כבר אומר ישר את הפירוש, ואז בעצם התשובה כבר ברורה. השאלה שנשאלת, הרי המקום הזה היה עבודה זרה שם. נשאלת השאלה, איך זה שמשה רבינו נקבר במקום שיש עבודה זרה? אז לפני שנקרא את התשובה, אני רוצה לצטט משהו שכתוב מסופר בגמרא. יש סיפור בגמרא שהיה איזה אחד, קראו לו פרוקלוס, זה גוי אחד, בא לרבן גמליאל. רבן גמליאל היה הולך למקווה, לבית המרחץ. בבית המרחץ היה שם באזור שהיה עבודה זרה. שאל הגוי את רבן גמליאל, איך אתה הולך למקום הזה שיש פה עבודה זרה? אז אמר לו רבן גמליאל, לא אני בא לעבודה זרה, עבודה זרה באה אליי. מה פירוש? זאת אומרת, המקווה היה מאז ומתמיד. אחרי זה מישהו ימיד שם באזור עבודה זרה, אז עבודה זרה הוא האורח, לא הוא בא. דרך זה גם פה. אומר רשי, וזה הוא מרמז בתשובתו על השאלה הזו. איך זה שמשה רבינו נקבר במקום שיש שם עבודה זרה? אז לשונו של רשי זה, קברו היה מוכן שם מששת ימי בראשית. בעצם קברו של משה רבינו מוכן שם עוד לפני שהעבודה זרה זה בכלל הגיע. אז לא שמשה רבינו הגיע למקום של עבודה זרה, אלא להפך, העבודה זרה הגיעה למשה רבינו. שאלת השאלה, אבל הקדוש ברוך הוא היה יכול להכין את קברו של משה רבינו במקום שלא יהיה שם באזור אף פעם עבודה זרה. למה צריך להכין את זה במקום שאחר כך יבוא עבודה זרה? ממשיך רשי ואומר, לחפר על מעשה פאור. זה שמשה רבינו נמצא שם זה לחפר באמת על העניין הזה, לתקן את המעשה שעם ישראל עשו שם. אז לכן באמת קברו היה מוכן שם. וזה אחד מן הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. כל העניין הזה של הנם, קברו של משה רבינו, הרי זה עניין של נס למעלה מן הטבע. כי קודם כל, קראנו בתחילת דברי רשי והיקבור אותו, זה הקדוש ברוך בכבודו, זאת אומרת, הקבורה נעשתה בדרך נס. אחר מכן כתוב הפסוק שלא ידע איש את קבורתו, זאת אומרת שזה משהו מעל הטבע. הגמרא מספרת שכשאנשים באו למקום הזה, למרות שהתורה מתארת אותו במדויק, איפה זה היה, ארץ מואב, מול בית פאור, בגיא, הכל מפורט, הגיעו אנשים, אלה שעומדים למטה, נראה להם בטוח שזה למעלה, אלה שעומדים למעלה, נראה להם שזה למטה, זאת אומרת זה משהו מעל הטבע. אז רשי אומר, זה נברא בערב שבת בין השמשות. ערב שבת בין השמשות זה זמן שמצד אחד הוא שייך לימי השבוע, מצד שני בין השמשות שייך כבר אולי לשבת. זה זמן שהוא מעל הטבע, הוא לא שייך לא לטבע של העולם. שבת הוא יום שהוא מעל הטבע, וששת ימי השבוע ימים של טבע. זה זמן כזה שמצד אחד הוא טבע, מצד אחד הוא מעל הטבע. זה הזמן שבו נברא קברו של משה רבינו, וזה הפירוט כאן בפסוק שרואים את התנאים הללו שכתוב. פסוק זין, ומשה בן 120 שנה במותו לא חעתה עינו ולא נס ליחו. אומר רשי, לא חעתה עינו אף מי שמת. זאת אומרת, עינו כאן זה לא עיניים, עינו זה המראה שלו. כבר היה לנו איזה ברשי השבוע שכתוב כעין יעקב, כעין הבדול החבי שם רשי, עינו זה המראה. אז לא חעתה עינו פירושו שמראה פניו, תואר פניו של משה רבינו נשאר כאילו דבר חי וטרי. אז המראה הזה של משה רבינו, אומר רשי, אפשר לקרוא את זה גם במותו לא קעתה עינו. המילה במותו יכול לדרוש אותו גם על לפניו וגם על אחריו. גם אחרי מי שמת לא קעתה עינו, הוא נשאר בגשמיות במראה אותו דבר. ולא נס ליחו, אומר רשי, לחלוכית שבו. הלחלוכית שבו, החיות שבו, אתה רואה את הגוף שלו, אתה רואה שהוא לח וטרי, לא שלט בו ריקבון ולא נהפך תואר פניו. זה שתי הפרטים שרשי מביא, זה אחד כנגד לא נס ליחו ואחד כנגד לא קעתה עינו. פסוק ח', ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה. ורשי, בני ישראל, למי הכוונה? זכרים, אבל באהרון, מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעהו ובין אישה לבעלה, נאמר כל בית ישראל זכרים ונקבות. זה משה רבינו מוזכר בעיקר בני ישראל הזכרים. פסוק ט', ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו, וישמעו אליו בני ישראל כאשר, ויעשו כאשר ציווה אדוני את משה. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. אומר רש"י, שדור השם פנים אל פנים, מה פירוש פנים אל פנים? הרי אם נגיד שהכוונה היא כפשוטו, הרי אמרנו מפורש, משה רבנו נאמר לו, פניי וראית את אחוריי, ופניי לא יראו, ופה נאמר שדור השם פנים אל פנים. מסביר רש"י שהכוונה היא שהיה ליבו גס בו. זאת אומרת, משה רבנו היה רגיל כל הזמן שהוא רצה לראות התגלות אלוקית. הוא מדבר אליו בכל עת שרוצה. מתי שרק משה רבנו רצה, היה לו התגלות אלוקית. זה נקרא פנים אל פנים. ורש"י מביא לכך שתי דוגמאות. עניין שנאמר, דוגמה אחת כתוב בספר שמות. ועתה אעלה אל השם. עכשיו אני אעלה ואני אקבל את הגילוי. ובמקום שני מביא רש"י בספר במדבר, שעם ישראל שאל משה רבנו שאלה, הוא אמר להם, עמדו ושמע מה יצווה השם לכם. אז רואים שמשה רבנו, תאי שרק רוצה, הוא מקבל את הגילוי. זה נקרא שדבר השם פנים אל פנים. סוק י' לכל האותות והמופתים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים, לפרו ולכל עבדיו ולכל ארצו. סוג י"ב, סוג האחרון, אם זה הפסוק האחרון שמתאר את גדולתו של משה רבינו, כי הרי התחלנו פה מפסוק י' לדבר על משה רבינו, שדבר ראשון לא קם נביא כמשה, דבר שני שידוע שהם פנים מפנים. אחר כך י"א זה אותות והמופתים שהוא עשה בארץ מצרים לעבודה בכל ארצו. פסוק י"ב זה הפסוק האחרון שבעצם צריך להיות השבחים הכי גדולים על משה רבינו, ועד החלק האחרון זה צריך להיות הכי גדול שאפשר רק לומר. מה הדבר האחרון? לכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אומר רש"י, לכל היד החזקה, מה זה הדבר שמבטא את ידו החזקה של משה רבינו? שקיבל את התורה בלוחות בידיו. ידוע שהלוחות, הגודל שלהם היה אמה על אמה על אמה, וזה היה עשוי מאבן סנפירנון, אבן היה כבד. משה רבינו מחזיק שתי לוחות כאלה, שכל אחד זה אמה על אמה על אמה. אמה זה בשטחים, במידות שלנו זה בערך חצי מטר, חצי מטר על חצי מטר על חצי מטר מאבן. יש לך עוד אבן כזו, ואת זה הוא מחזיק בידה, זה באמת צריך להיות בשביל זה יד החזקה. ולכל המורה הגדול, אומר רש"י, ניסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא. המורה הגדול חייב להיות שמודגש כאן לא הניסים של מצרים, כי הניסים של מצרים כבר אמרנו קודם, לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם לעשות בארץ מצרים. אז פה מדובר על ניסים כאלה שנעשו במדבר, שהמדבר הוא הרי, התורה מתארת אותו המדבר הגדול והנורא, כך כתוב על המדבר בתורה. אז זה כשכתוב לכל המורה הגדול, זה לכל הניסים הגדולים שהוא עשה במקום שהוא המורה הגדול במדבר. ואז התורה מגיעה לדבר הכי אחרון, הכי עליון, לעיני כל ישראל. מה הכוונה לעיני כל ישראל? אומר רש"י, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם. הפעולה שמשה רבינו עשה בכך שהוא שבר את הלוחות לעיני עם ישראל, שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכים דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר, איפה רואים שהקדוש ברוך הוא הסכים לו, אשר שיברת. מה זה אשר שיברת? ישר כוחך ששיברת. עכשיו תראה שזה צריך להבין קצת, כי לכאורה העניין הזה של שבירת הלוחות זה דבר שהוא אולי לא דבר שהוא בשבחו שמשה רבינו לקח את הלוחות ושבר אותם, והוא גם מזכיר אולי לא את שבחם של עם ישראל. וכאן זה הדבר הכי אחרון בתורה שהוא בעצם אמור להביא את השבח הכי גדול על משה רבינו. נשאלת השאלה, איך זה שרש"י אומר שדווקא זה מרומז פה? דבר שני, מה שקשה, יוצא שהתורה סיימה לא בדבר טוב. יש כלל שאומר מסיימים בטוב, והתורה סיימה במה? בשבירת הלוחות, וזה סיימה התורה. דבר שלישי לא מובן, בלשונו של רש"י כתוב שנשאו ליבו לשבור הלוחות. מה זה נשאו ליבו? היה צריך להיות כתוב שעלה בדעתו לשבור הלוחות, כמו שנאמר בהמשך, והסכים הדעת הקדוש ברוך הוא לדעתו. אז היה צריך רש"י להתחיל גם כן מלהגיד באותו לשון שעלה בדעתו וכו'. אז יש על זה ביור מאוד מעניין שהרבי מבאר, ואני זכיתי להיות באותו הזדמנות שהרבי דיבר על זה בעריכות גדולה, ביור מאוד נפלא שהרבי אומר כך, שכשמשה רבינו שבר את הלוחות, זה היה בעצם מה שעמד, כמו שרש"י אומר את זה כבר בהזדמנות קודמת, שמשה רבינו היה לו שיקול דעת שהשבירה הזו בעצם תביא להצלתם של עם ישראל. כמו שיש משל שרשי הביא את זה, כבר למדנו שמתי שיש קלקול על הארוסה של המלך, אז למדנו את זה, אז בא השושבין ושובר את, שקורע את הכתובה, ואז הוא בא למלך ואומר, מה אין לך שום טענה, היא בכלל אין כתובה, היא לא נשואה. זאת אומרת שהשבירה של הלוחות הביא בעצם על משה רבינו, על עם ישראל, שבח גדול, ובעצם הוא שומר עליהם, מציל אותם, מציל אותם יותר מאשר התורה. בא בעצם משה רבינו בקטע הזה ובא ומראה שאהבת ישראל שיש למשה רבינו על עם ישראל הוא יותר גדול ממה שהוא אוהב את התורה. יש לו פה הזדמנות לראות מה הוא שומר על התורה ואז יהיה טענות על העם, או שהוא שובר את התורה, העיקר שעם ישראל יישאר שלם. זה שמשה רבינו עושה פה לעיני כל ישראל, זה ביטוי של אהבת ישראל הכי גדולה שיכולה להיות. זה השבח הכי גדול של משה רבינו. לכן גם רש"י אומר שנשאו ליבו לשבור הלוחות. לאהוב מישהו אחר זה אהבת ישראל, זה בלב. משה רבינו פה נשאו ליבו. היה כאן נשיאות לב של משה רבינו, שהלב שלו היה גדול. אהבת ישראל של משה רבינו הייתה רחבה, וזה הרמז הגדול שהתורה מסיימת דווקא בדבר הזה, שהקדוש אומר לו, ישר כוחך ששיברת. למה ישר כוחך ששיברת? שאהבת ישראל שיש לך היא כל כך גדולה שאתה מוכן אפילו לשבור את הלוחות, העיקר שיהודים יישארו שלימים ולא ייפגמו ולא יהיה להם שום דבר. זה הגדולה, ובזה חזק חזק ומתחזק, וזה מסתיים.